טוב, ערב טוב. אני מתנצל על התחפושת, אבל הגעתי לשם מוקדם, לא הספקתי. אני רוצה להמשיך ולנסות לעיין בפרשיות השבוע ולראות כמה הן רלוונטיות בכלל ולתקופה שבה אנחנו נמצאים בפרט. ובימים שאנחנו נמצאים, ואני חושב שהיום הזה הוא יום קשה במיוחד. לצערי ראיתי אתמול את האירוע בגזרת כיסופים. יש אחד האדמו"רים המפורסמים שבשנים האחרונות גם לומדים הרבה את כתביו, קוראים לו האדמו"ר מפיאסצנה, גם קלונימוס קלמיש, אשר שאתם מכירים, עלה על קידוש השם בשואה, ובדרך פלאית וניסית כתביו התגלגלו אלינו היום, חובת התלמידים, חובת האברכים, יש קודש, ויש קודש, זה דרשות שהוא היה נותן בגטו, והוא עולו על הכתב. ובחנוכה שלא מזמן עברנו, שואל האדמו"ר על הנוסח המפורסם של התפילה שמוסיפים גם ב-18 וגם בברכת המזון על הניסים. והוא מדייק שם בגטו בלשון של הפתיח של על הניסים של חנוכה. בימי מתתיהו בן יוחנן, כהן גדול, חשמונאי בניו, שנה וכו' וכו', להשכיחם תורתך. תורה של מי? של הקדוש ברוך הוא, נכון? שאתה אומר תורתך, התורה שלך, נכון? שלו. ולהעבירה מחוקי רצונו של מי? של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, התפילה הזאת מבוססת על כלל הגזרות שכביכול גזרו היוונים נגד קודשא בריך הוא. להשכיחם תורתך, להעבירה מחוקי רצונך. ואז ממשיכה התפילה ואומרת, ואתה ברחמך הרבים עמדת להם בעת צרתם. היה צריך להיות כתוב בעת צרתך. שואל האדמו"ר שם לפני 80 שנה, אם אנחנו מדברים על פגיעה בקדוש ברוך הוא, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך, היה צריך להיות כתוב ואתה עמדת בעת צרתך. מוסיף על זה האדמו"ר שאלה נוספת ואומר, אצל אברהם אבינו כתוב שהקדוש ברוך הוא, שאברהם אבינו מאמין בקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מרשיב לו את זה ויאמן בהשם ויחשב לו צדקה. שואל האדמו"ר, גם על בני ישראל כתוב ויאמינו בהשם, למה לא כתוב שזה נחשב להם צדקה? עונה האדמו"ר באריכות, אני אומר את זה בקצרה, תשובה אחת על שתי השאלות. אומר האדמו"ר, לצערנו הרב, כמה זה רלוונטי בתקופתו, אבל גם היום אנחנו חווים ימים לא פשוטים. ולפעמים עם ישראל מסתכל על המצב, אומר האדמו"ר, הצרות כל כך גדולות שאנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא. לפעמים המצב הוא כזה קשה. אומר האדמו"ר, אברהם אבינו חווה אירועים לא פשוטים בחיים, אבל זכה לראות הקדוש ולכן עכשיו לצדקה. אומר, בני ישראל במצרים, רמת האמונה שלהם, אני אומר זה בלשון שלי, הייתה צריכה להיות יותר גבוהה. קל לראות את הקדוש ברוך הוא, אומר האדמו"ר, כשהכל עובד כמו שצריך. איך אמרו פעם? כשהציפורים מצייצות והשמש זורחת והדשא ירוק והכל טוב. החוכמה הגדולה לראות את הקדוש ברוך הוא זה כשיש חושך. ולכן אומר האדמו"ר, הצרות בחנוכה, והוא דיבר גם על תקופתו וגם בתקופתנו, היו כל כך קשות שאפילו לא שמנו לב שזה צרתו של הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך יש איזה משל עממי, לא מעולם היהדות לדעתי, אבל מביאים אותו בהרבה ספרי אמונה כאלה של הדור האחרון. אני משער ששמעתם על המשל הזה לא פעם ראשונה, אבל מספרים שיהודי חולם בלילה שהוא הולך לאורך חוף הים, ויחד איתו הולך בורא עולם. משל, כמובן, לא במציאות. וככה הוא רואה את כל חייו, כל ההיסטוריה של החיים שלו, באותו מסע שהם הולכים על חוף הים. וכשהוא מסתכל אחורה, הוא רואה כל הזמן שני זוגות של עקבות על החול. ובתקופות שהיה לו קשה בחיים, שהוא עבר צרות, שעבר איסורים, הוא מסתכל אחורה, הוא רואה רק זוג אחד. כך אומר המשל, כן, לא סיפור אמיתי. אומר, הוא פונה לקדוש ברוך הוא ושואל אותו, ריבונו של עולם, למה דווקא בתקופות שהיה לי קשה עזבת אותי? עונה לו הקדוש ברוך הוא, מתוך הדממה, בתקופות שהיה לך קשה החזקתי אותך על הידיים. זאת אומרת, הגדלות של האיש המאמין זה לראות את הקדוש ברוך הוא גם כשלא הכל טוב, וזה קשה מאוד. החזון איש, אחד מגדולי הדורות בכל הדורות האחרונים, הרב אברהם ישעיהו קרליץ, ראשי תיבות איש, חזון איש, יש לו כמובן את החידושים שלו על השס, על השולחן ערוך, מה שקרא ספר חזון איש, שבהתחלה אגב הוא כתב אותו בעילום שם, הוא לא רוצה שידעו מי כתב את זה, אבל יש לו ספר קטן כמות ורב איכות שנקרא אמונה וביטחון, ושם הוא עוסק בשני הצדדים, מה זה אמונה ומה זה ביטחון בקדוש ברוך הוא. אומר חזון איש, יש איזה טעות שהעם חושב שמה זה ביטחון בקדוש ברוך הוא, אגב אתם שומעים הרבה פעמים שאומרים את זה, שיהיה טוב, זה כאילו ביטחון בקדוש ברוך הוא, יהיה טוב. אומר החזון איש, ביטחון אמיתי בקדוש ברוך הוא זה לדעת שגם כשרע זה הקדוש ברוך הוא. איך הזכרנו כבר כמה וכמה פעמים את דבריו של הרבי מקוצק, מי שלא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל מקום לא רואה אותו בשום מקום. והימים שאנחנו נמצאים היום, תחשבו על זה, השבת הקרובה זה שבת שירה, ואתה אומר ריבונו שלה, מי יכול לשיר? מי יכול לשיר? איזה שיר נשיר? שיר נוגה. מתאימה יותר ההפטרה, אם אני לא טועה, ההפטרה מתחילה על הצרות של עם ישראל, בפרוע הפרעות בישראל, נכון? זה ההפטרה של הפרשה, בהתנדב. פתאום אתם רואים כמה התנדבות יש. ההפטרה מאוד מתאימה, בפרוע הפרעות. אתה אומר, ריבונו שלנו, שבת שירה למי שכוח לשיר? אומרים לנו, בתוך הקושי מתגלית אמונתו של היהודי. זה הסוד האמיתי. ואני חושב שפרשת השבוע מלמדת אותנו, מקווה שישמעו עם הגשם החזק הזה, פרשת השבוע מלמדת אותנו איפה אנחנו צריכים לשים את הדגש, ולמה לפעמים קשה לנו לראות הקדוש ברוך הוא. למה קשה לנו? והפלא הראשון מופיע בתחילתה של הפרשה. יוצאים יעם ממצרים, ואני מזכיר מה שאמרנו שבוע שעבר. בני ישראל יוצאים, דיברנו שבוע שעבר על דור המדבר, נכון? אחרי שהם ראו בעיניים דם. אתה רואה לכם ילד, בחור בשיעור א' בישיבת ההסדר רעמסס. ראה בעיניים מכת דם. ראה צפרדיה, ראה קינים, ערוב, דבר. איזה אמונה. נכון? יוצאים ממצרים. תראו מה מתאר את התורה. ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוקים בן ינחם העם באותה מלחמה ושבו מצרימה. פלא גדול. מה אומרת פה התורה? ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, משנה את התוכנית האלוקית. התוכנית האלוקית הייתה לעבור ליד ארץ פלישתים. איפה זה ארץ פלישתים? עזה. חברים, ארץ פלישתים זה עזה. כל מישור החוף, עזה, אשקלון, בוכה אשדוד. עם ישראל היו צריכים לעבור דרך עזה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתם תסתבכו עם עזה, אתם עלולים לפחד מדי. עדיף להוביל אתכם ממקום אחר. זה לפני 3,300 שנה. לפני 3,300 שנה עם ישראל צריך לצאת לעזה. אומר הקדוש ברוך הוא, רגע, אתם לא מוכנים עדיין. לא שומע. נכון, מאוחר יותר. מלחמה ניסית. נכון. אבל שם זה בא להם בהפתעה. הם לא יכלו לסרב לפני. האבן עזרא שואל פה שאלה קשה. האמת, שאלה קצת עצובה אפילו. הפשט של המילים, כתוב שהם רואים את כל רכב מצרים רודף אחריהם ושלישים על כולו. כמה רכבים היו למצרים? 600. הפשט, מבלי לקז את הפירושים השונים, ושלישים, שיש על כל רכב היו שלושה לוחמים. אתם מכירים את הציורים של פעם המצרים שיש קשת מקדימה ועוד שניים? על כל נגמש שלושה לוחמים. זאת אומרת, אם יש 600 רכבים, ועל כל אחד שלושה לוחמים, כמה זה? 1,800 לוחמים. כמה בני ישראל? 600,000 גברים. כתוב וחמושים עלו בני ישראל. יש דיון בפוסקים כבפרשנים מה זה, כולכם מכירים, אבל קצת חמושים זה נכון? נשק. שואל אבן עזרא ריבונו של עולם, 600,000 נגד 1,800, אתם חמושים מכף רגל עד ראש, תסבירו לי בבקשה איך יכול להיות ש 600,000 לוחמים חמושים מסתכלים מרחוק על 1,800 לוחמים ורוצים לברוח. תסבירו לי את זה.
אולי בגלל שהיה לתכונות
תגיעו עם כוח? עם איזה כוח? אחר? לא כתוב.
אולי הם רגילים למתעבדים כאילו.
יפה. תגיד, כיוונתי לדעתו של אבן עזרא. דיברנו על התמודדות עם קושי, נכון? צרתם לא צר, נכון? דיברנו על הניסים, על אדמו"ר מפיאסצנה. אומר אבן עזרא, 210 שנים בני ישראל התרגלו להיות עבדים. כשהם רואים מצרי, הם מורידים את הראש. כשמצרי אומר תעשה ככה, עושים ככה, לא מסתבכים. אומר אבן עזרא, כשאתם יוצאים לגאולה, הולכים להקים מדינה, הולכים להקים יישוב, הולכים לבנות צבא, הולכים לעשות כלכלה. אומר אבן עזרא, שחי לפני 900 שנה, הוא מראשוני הפרשנים, ראשוני הראשונים, אומר אבן עזרא, קשה מאוד בבת אחת להפוך מאופי של עבד לאופי של בן חורין. במילים אחרות, אם בני ישראל פוחדים להתמודד עם עזה, זה משהו באופי שלהם. הם פוחדים להתמודד, יש להם עדיין קצת אופי של עבד. פוחדים להסתבך עם זה, פוחדים להסתבך עם זה, זה עדיין עבדים. אומר אבן עזרא, צריך ליצור להם אופי של מלכים. לא פוחדים, מוכנים להתמודד עם עזה. אגב, אותו דבר שואל אבן עזרא על משה רבינו. ואני חושב שהזכרנו את זה באחד השיעורים. משה רבינו, גדול הנביאים של עם ישראל בכל הדורות. לא קם בישראל כמשה עוד. זה עדות של הקדוש ברוך הוא, לא קם כמשה. הרמב"ם עושה השוואה עם משה רבינו ככה, בני הנביאים, לא קם כמשה רבינו. עכשיו אתה מנסה להסתכל ואומר, באיזה ישיבת הסדר למד משה רבינו? שמי היה הרבה שלו?
פרו.
עכשיו פרו, אתם מכירים את המדרשים שאומרים שפרו היה יוצא כל בוקר למים, מחילה מכבודכם, למה? כדי ללכת לשירותים, חשבו שהוא אליל. במילים אחרות, ביתו של פרעה זה בית מקדש של עבודה זרה. שואל אבן עזרא, שם צריך לגדל את גדול הנביאים של עם ישראל? לא עדיף שהוא ילמד בישיבת לא יודע, גושן? באמת שם? מישהו מכם יחשוב אי פעם לשלוח את הבן שלכם בעזרת השם, שיהיו בנים וירבו מהם הרבה נחת בעזרת השם, לשלוח אותם לבית ספר הנוצרי ביפו? מישהו יעלה על דעתו? עכשיו, להבדיל לפעמים הבדלות, שואל אבן עזרא, למה משה רבינו גדל בביתו של פרעה, בית אבוי דזורי? אגב, לא ניכנס לכל השאלות, שאין לי, אבל מסתומה, כשפרעה הגיש לו כוס יין, שתה או לא שתה? ברור לי שלא שתה. ברור לי שלא שתה. כתוב אפילו שלינק הרי הוא לא רצה, כי המהר"ל עוסק בזה מאוד. שואל אבן עזרא, למה הוא גדל שם? אומר אבן עזרא, כי אם הוא היה גדל אצל בני ישראל היו שתי בעיות. הראשונה, הוא היה מפתח אופי של עבד, והוא צריך לפתח אופי של מלך. ולפתח אופי של מלך צריך לגדול בבית של מלך. כשאתה רוצה לגדול תלמיד חוכם, אתה צריך לגדול בסביבה של תלמידי חכמים. ככה זה עובד. והדבר השני, אומר אבן עזרא, וזה מוסר השכל גדול לנו, איך הרבה פעמים אנחנו שופטים בני אדם, אומר אבן עזרא, אם משה רבינו היה גדל עם כל בני ישראל והיה נהיה נביא ובא ואומר הקדוש ברוך הוא אמר לי להציל אתכם, היו אומרים לו, הלו הלו הלו, אתה לפני רק רגע היית איתנו במגרש, מה אתה פתאום? לפעמים צריך לבוא מישהו מבחוץ כדי שנו לו את הכבוד, וזה טעות אצלנו. אספר לכם סיפור. לפני 32 שנה בערך הייתי בשיעור ב', ובחופשה מהצבא בכל המועד סוכות עשינו שבת חברים בשכונת רחביה בירושלים. יש לנו חבר שיש לה משפחת דירה ברחביה, והיינו חבורה מהמחלקה, כולם תלמידי ישיבות הסדר. עשינו שבת, שבת חול המועד סוכות, ישנו שם בסוכה בשכונת רחביה בירושלים, לפני הרבה שנים. אגב, היום במלון שפינו אותנו, אני מעבר לכביש, כן? 100 מטר, 200 מטר קו אווירים מאותה דירה. בלילה, ליל שבת, אנחנו חפש מניין, אפילו להתפלל קבלת שבת, נכנסנו לבית כנסת הגדול בירושלים, מכירים? היה שם שיר, לא להקה, כזה, מקלה. הבנו מהר, זה לא בשבילנו, הסלחו חובבי הז'אנר, לא בשבילנו. ואז הלכנו, יש בתוך בית כנסת הגדול בצד, כזה שטיבל, שם היה מתפלל הרב עובדיה זצ"ל. אנחנו התפללנו עם הרב עובדיה, עד היום אני זוכר את הדבר תורה שהוא אמר בסוף התפילה. ולמחרת בבוקר הלכנו להתפלל בבית כנסת הגרה, לא יודע אם אתם מכירים, בית כנסת ותיק מאוד בשכונת שערי חסד בירושלים, ושם התפלל רב שלמה זן אוירבך, מכירים, שמעתם? והתפללנו תפילת חול המועד סוכות עם רב שלמה זלמן. עכשיו למה נספר לכם את זה? לצערי לא העמקתי אז בסיפור, הייתי טיפש וקטן, אבל אתם יודעים, יש איזה דיון מתי אומרים הושענות בשבת אצל האשכנזים בכל המועד סוכות. אז הרב אוירבך, רב שלמה זן אוירבך, גדול הפוסקים בדורות האחרונים, אני חושב אחד מענקי הפסיקה בדורות האחרונים, אמר לחזן תגיד הושענות. איזה מישהו מהקהל התעצבן, אמר לא, אצלנו אומרים ככה, אצלנו אומרים ככה. שנים אחרי זה אני תמהתי לעצמי, אמרתי ריבונו של עולם, רב שלמה זן אוירבך, באמת מכל רחבי העולם, מכל קצות תבל, פונים אליו בשאלות הרות גורל. כן לנתח, לא לנתח, מותר, אסור, כשר, טרף, מותר לעשות השתלות לב, אסור לעשות השתלות לב, מותר לעשות הפריית מבחינה, אסור. באמת בשאלות הכי קשות הוא היה הפויסק. הוא והרב אליושיב והרב עובדיה, זה פוסקי הדור. ופה פתאום מישהו אומר לו, רגע, כן אומרים מושענות, לא אומרים מושענות. ואז אמרתי לעצמי, כנראה, כשאתה גדל עם הרב אוירבך כל שבת במשך עשרות שנים, אז זה קצת... זאת אומרת, אומר בן עזרא, לפעמים צריך לפתח, אל תישן עם הרב שלך באותו אוהל. צריך. זה משהו... אתם יודעים? כן. אתם יודעים שגם רב עצום, ברור לכם שהבנים שלו מסתכלים עליו שונה מאשר התלמידים שלו. הבנים שלו רואים אותו בערב, קם בבוקר, הולך ועלה, רואים אותו בבית. נכון? לכן אומר בן עזרא צריך אופי. במילים אחרות, פרשת בשלח, הפעם הראשונה שעם ישראל נגאל, הולך להקים מדינה, איפה הוא נופל? ליד עזה, בגלל האופי. צריך ללמוד להילחם. צריך אופי, ואיפה אנחנו רואים את זה? שהקדוש ברוך הוא, כאשר משה רבינו, אומר לו, תראה, עם ישראל עומד על הים ולא יודע מה לעשות. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל. לפעמים צריך להיות נחשון בין עמינדב, פשוט לקפוץ למים, פשוט לקפוץ למים. זה הסוד. זאת אומרת, תראו איך פרשת בשלח, פעם ראשונה שיש גאולה בעם ישראל. על זה אגב אנחנו יושבים כולנו בליל הסדר ולומדים את הלכות הגאולה, נכון? זה קצת מאכזב, כי איך שיוצאים נופלים. בהתחלה לא רוצים לבוא ליד הפלישתים, מגיעים לים נבלים. חברים, אומרת התורה, אתם צריכים לפתח עמוד שדרה של עם, לא לפחד כל הזמן. וברגע שתפתחו עמוד שדרה, מה דבר אליי? לדבר בני ישראל. חברים, תתחילו לנסוע, תתחילו לנסוע. ואני חושב שהסתכלות כזאת שמסוגלת להסתכל בצורה שלמה, מלאה, גם שני צעדים קדימה, גם כשקשה, אפשר לראות מהמשך הפרשה. כי המשך הפרשה, כולנו מכירים את שירת הים. אבל אני רוצה לגעת בנקודה דווקא מהחלק השני של שירת הים, ששם מי שר? הנשים. בזכות נשים צדקניות גלו אבותינו ממצרים, נכון? איפה רואים את זה? מיד אחרי שירת הים שימו לב למילים, אני רוצה להתעמק פה בכל מילה. ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ומחולות. שאנחנו יודעים שהתורה חוסכת במילים, נכון? היא לא... את מרים אנחנו כבר מכירים מפרשת שמות, יודעים מי זאת, מכירים גם את השושלת, יודעים שלאמרם היו שלושה ילדים, שני בנים ובת, אהרון, משה ומרים, מכירים. זאת אומרת, התורה לא צריכה להסביר לנו מי זאת. עכשיו תראו איך התורה רוצה שלא נפספס. אתם זוכרים שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו בעקדה, את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק. אז חז"ל עושים חשבון למה זה. ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון. בואו נשאל פה על כל תוספת שאלה. ותיקח מרים הנביאה, אתם מכירים איזושהי נבואה שלה? איפה רואים שהיא נביאה? והפלא השני, אחות אהרון, מה צריך לשאול על זה?
אבל משה,
אחות אהרון זה משה?
ידענו את זה,
וגם אם כן היא גם אחות של משה רבינו. ולכן חז"ל, אפשר לראות את זה ברש"י, אומרים יש לה נבואה לפני שמשה רבינו נולד, כשהיא הייתה רק אחותו של אהרון. ואז חז"ל, רש"י מביא את זה פה, את הסיפור המפורסם. אומר רש"י שכאשר עמרם ראה שהמצב קשה, אמר: חברים, העסק אבוד, עדיף לא להביא ילדים לעולם. עכשיו תחשבו על זה, יהודי שנולד אחרי 180 שנות שיעבוד, נכון היה 210 שנים? נגיד 180, זאת אומרת לקראת הגאולה הוא בן 30, הוא עבד, אבא שלו עבד, סבא שלו עבד, וכנראה סבא רבא שלו עבד, הוא לא מכיר משהו אחר. אגב, במשך 2000 שנה יהודים לא ידעו לנהל את חייהם בעצמם, הם תמיד היו כפופים למישהו. זה יכול להיות לפריץ, לפחה, לסולטן, לנשיא, לצר, למלך, תמיד היו כפופים למישהו. אם תסתכלו אגב בספרים, בעיקר באשכנז של תקופת הראשונים, אתם תראו הרבה פעמים בעמוד הראשון משבירך למלך. מכירים את זה? הרבה ספרים ראשונים יש משבירך למלך. איך? כן, אבל גם לא פוחדים קצת. יש הרבה פעמים תפילה לקיירה, תראו הרבה פעמים בספרות ראשוני אשכנז וגם האחרונים ביטוי שנקרא קיירה. מה זה קיירה? הקיסר ירום הודו. האחרונים באשכנז משתמשים בזה הרבה. יש לדוגמה תשובה של החתם סופר, יהודים ניגשו לחתם סופר בבהלה. אתם יודעים שמחירת חמץ זה חידוש לא פשוט, חידוש לא פשוט. הריטב"א כותב שמותר לעשות מחירת חמץ בתנאי שלא יערים. זאת אומרת, לא יגיד לגוי, תקשיב, תקנה, אבל אתה מבין את העניין, נכון? אומר על זה בית יוסף, אני לא מכיר הערמה גדולה מזה. מה זאת אומרת? אגב, מישהו פה, נגיד יש סופר, לא יודע איך קוראים לסופר פה ממול? דן. הוא מוכר את החמץ, נכון? אתה רוצה לכם אותו בדואי מרהט, מגיע באמצע פסח עם מסעית, מתחיל להעמיס. מה יגיד לו בעל הסופר? הלו, הלו, שלי, נכון? באים לחתם סופר ואומרו לו, יש בעיה, היו יהודים שלא אהבו את היהדות לצערנו בכל התקופות, הלכו ולשינו לקיסר שיהודים עושים מחירת חמץ ולא משלמים מיסים. לא משלמים מיסים. ואז כותב בחתם סופר שם שבאים לו יהודים ואמרו לו שהקיירה, הקיסר ירום הודו, בדק את זה, והוא אומר להם, לא, אל תדאגו, זה לא עניין תיגרי, זה לא מסחר, זה רק רליג'ן, זה משהו דתי. ואז באים לחתם סופר בהפוך על הפוך, אומרים, אפילו הקיסר אומר שזה באמת לא מחירה. ואז באים לחתם סופר, מה לעשות, מחירת חמץ זה לא... אז הרבה פעמים רואים, אומר אמרם, אין מה להביא ילדים לעולם, עמד וגירש את אשתו. ומאחר והוא גדול הדור, עמדו כולם וגרשו את בנשותיהם. אמרה לו מרים בנבואה, אני מאמינה שבסוף יהיה גאולה, ולכן חייבים להביא ילדים לעולם. ולכן תחזיר את אמא. כך עשה וכך עשו כולם. ותראו מה זה נביאה. כולם יוצאים, לוקחים כלי כסף, כלי זהב, שאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה, כלי כסף או לזהב. מרים יוצאת ממצרים כשביד יש לה תוף. אני משער שהשכנות שלה אומרים לה, תגידי לי, הרבנית מרים, מה זה? למה צריך תוף? אומרת, מה זאת אומרת? הרי הקדוש ברוך הוא יציל אותנו. צריך להודות לו, צריך תוף. שם, בתופת של מצרים, מרים יודעת לקחת תוף. ולכן היא מרים הנביאה, אחות אהרון. איך פתחנו בדברים של אדמו"ר מפי הספנה? לפעמים דווקא בתוך התופת. צריך לראות את הקדוש ברוך הוא, להאמין בקדוש ברוך הוא, ולעשות את הצעדים שלנו. מה תצעק אליי? דבר בני ישראל וישראל. והפלא הגדול אצלנו בפרשת השבוע, הפלא הנוסף, זה כשהתורה מתארת, והיא בשלח פרעה את העם ולנחם וכו' וכו', ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי ישבע ישביע בני ישראל לבו, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. שואל הנציב מוולוז'ין, הפסוק הזה לא במקום הנכון. הפסוק הזה היה צריך להיות בפרשת בו, כאשר מתוארת היציאה, בחצי הלילה, כן, ויאמר למשה, וידבר השם למשה, קדש לכל... קיצור, ואז הם יוצאים, אומר, למה פה? אבל יותר מזה, מה זה כרגע חשוב הפסוק הזה? שמשה רבינו לוקח עצמות. אגב, פעם יחידה לדעתי בתורה שהביטוי הזה מופיע. עצמות. כנראה זה מסמל על העצמיות, על התוכן, על המהות. כי כשאנחנו חושבים על זה, יוסף הוא בדיוק מרים הנביאה. או מרים הנביאה היא בדיוק יוסף. אם אתם זוכרים, בפרשת ויחי רש"י כותב שכאשר יעקב אבינו נפטר, אז מתחיל השיעבוד. למה פרשה זו סתומה? לפי שכשזה מתחיל השיעבוד. זאת אומרת, יוסף עדיין חי. כשיוסף חי, מתחיל השיעבוד. ויוסף שם במצרים יודע לומר לאחים שלו, פקוד יפקוד אלוקים אתכם. חברים, זה נראה שזה הולך למקום לא טוב. יש הרבה ייאוש, הרבה תסכול, הרבה מרירות, הרבה עצב, הרבה בכי, הרבה אבל. יש. יוסף לא מתכחש לו. אבל יוסף גדלותו זה שהוא יודע לחלום חלומות. אם תשימו לב, השרשרת הרי זה אברהם, יצחק, יעקב, יוסף. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו לא פעם ולא פעמיים. יצחק אבינו, הקדוש מתגלה אליו, אל תרדה מצרים, אגור בארץ הזאת, שכון בארץ אשר אומר אליך. יעקב אבינו, כשהוא עורר לרדת ממצרים, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו כמה פעמים. יוסף אינו התגלויות. ליוסף יש חלומות. יוסף יודע לחלום. יוסף יודע להיות בשיעבוד של מצרים ולחלום, פקוד יפקוד אלוקים אתכם. אם אמרנו שבשביל להקים מדינה, בשביל לעשות גאולה צריך עמוד שדרה של עם, הרי שלפעמים אנחנו צריכים גם לדעת לחלום. זה נכון בפן הלאומי, אבל אפשר לתרגם את זה גם לפן האישי. מגיע תלמיד בשיעור א' ואומר, וואי וואי וואי, הגמרא הזאת מסובכת, ולשבת מהבוקר עד הערב ומשעמם לי, ויש לי זה, ואני מעדיף סמארטפון ופלאפון. קשה. בא יוסף, אומר לו, תקשיב, אנחנו לא בורחים מהקשיים, אבל תלמד לחלום. תבין שיש חלק מהדברים שלא יקרו מחר בבוקר, אבל אם יש לך חלום ואתה תעמול עליו לאט לאט, זה יכול לקחת 210 שנה, אבל בסוף זה יבוא. במילים אחרות, פרשת בשלח מצד אחד היא מאוד פסימית, היא מתארת לנו את עם ישראל בשפלותו, ולא נחם אלוקים דרך עשרת פלישתים כי קרוב הוא פן ינחם העם, ומתארת את עם ישראל מסתכל על הים מקדימה, על המצרים, על המדבר, ומאוד מאוד נבעל. אבל מצד שני מלמדת אותנו שאם ברגע אחד אתה זוקף קומה וקופץ לתוך המים, בסוף הים יפקע. זה יכול לקחת שעה, ולפעמים יגיעו מים עד נפש. אבל אם אתה יודע לחלום, אם אתה יודע להתאמץ, אם אתה יודע לפתח אופי של אדם ושל עם, אז אתה תצליח. ולכן שימו לב, משה רבינו חשוב לקחת איתו את העצמיות של יוסף, להגיד בני ישראל, חברים, שיוצאים לדרך עכשיו, תסתכלו עליו. הוא היה שם, בבור, אבל הוא חלם. והוא ידע להגיד, פקוד יפקוד אלוקים אתכם. ולכן פרשת בשלח, לדעתי, היא בדיוק מה שיש לנו היום. עומדים ליד ארץ פלישתים, עזה. והקדוש ברוך אומר לנו, אל תפחדו. פנינחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרים, חס ושלום. צריך לפתח עמוד שדרה, צריך לפתח אופי של מנהיגים, של עם, של תלמידי חכמים, ולא תמיד לפחד. ומותר גם לחלום, שיהיה ככה ויהיה ככה, בסוף אם תחלום, אתה תגיע לאנשים הזה. ולכן פרשת בשלח, הנקודה הראשונה של הגאולה של עם ישראל, פעם ראשונה בהיסטוריה, שעם ישראל נגאל, מסרטטת לנו התורה, איך נראית גאולה. בהתחלה היא קצת מקרטעת. פוחדים מעזה, פוחדים מהפלישתים, פוחדים מהים, פוחדים מהמצרים, פוחדים מהמדבר. הרבה בעיות יש. מה עושים? דבר על בני ישראל ויסעו. צריך עמוד שדרה, צריך לזקוף את הקומה, ובסוף מצליחים. שאלות?